טוב, רבותיי, אנחנו התחלנו בתחילת החודש לעבוד על הנושא שקבעתי לו יחסי אנוש. למדנו קודם כל עקרונות. למדנו בשבוע הראשון שאדם צריך להיות כמו הלל, להתייחס בחיוביות, בנעימות. בשבוע שעבר ראינו את הדבר הזה גם כפי שהוא מתבטא בפרקטיקה מעשית בבית, במשרד, בכל מציאות חברתית. בשבוע השני למדנו את הדברים החמורים של הנציב מוולוז'ין על התוצאות של שנאת חינם. שבית שני נחרב בגלל שנאת חינם, זה מעין מה שכתוב בפסוק, יש עשה טוב, ויש לסור לפרוש מהרע. השבוע שעבר הראשון למדנו עשה טוב, לגבי הלל. שבוע שעבר למדנו כמה השלילה של שנאת חינם היא מסוכנת. כפי שאמרתי, אני רוצה לקחת את הדברים האלה עד לפרקטיקה המעשית. אז כך גם בשבוע הראשון, שבוע הראשון בחודש למדנו על היחס החיובי, שבוע שעבר למדנו על הפרקטיקה של היחס החיובי. בשבוע השני למדנו על השלילה. אז אנחנו השבוע נלמד על הצד הפרקטי של איך לא לעשות שלילה ביחסי אנוש. ומישהו שאל אותי בסוף השיעור הקודם, האם אני הולך להביא על זה עוד מקורות של הרב קוק? אז אני אביא על זה מקור של הרב קוק היום. אבל קודם כל, אנחנו נביא ונראה שהדבר הזה הוא פשוט הלכה. כמו שבן אדם דתי, בן אדם שרוצה לעשות את רצון השם, אסור לו לחלל שבת, כך בן אדם דתי אסור לו לגרום נזק וצער ועוגמת נפש לחברו. והאיסור הזה הוא לפעמים אפילו יותר חמור. כפי שאומרים חז"ל, אם האדם בא ליום כיפור, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, חטאתי, עוויתי, פשעתי, בבקשה תסלח לי. טוב, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני אסלח. אדם חוזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא סולח לו. אבל אם אדם יבוא ביום כיפור ויגיד, ריבונו של עולם, אני פגעתי בחבר שלי, אז אומרים חז"ל, אומר הקדוש ברוך הוא, קודם תלך תבקש סליחה מהחבר, רק אחר כך תבקש סליחה ממני. יום כיפור לא מכפר אם האדם לא מבקש סליחה מחברו על הפגיעה שהוא פגע בו. זה מובן מאוד. מה, אתה תעקוף את החבר? כן? ראיתי פעם משל באיזה ספר. אני בא אליך, אומר לו, תשמע, לחבר שלנו שם יש אופנוע יפה, אני רוצה לקנות אותו. בבקשה, תמכור לי את האופנוע שלו. אתה אומר, בסדר, אנחנו חותמים חוזה, אני משלם לך, אני בא ואומר, קניתי את האופנוע. מה, זה בדיחה? זה בדיחה מאוד עצובה, אנחנו מנסים לרמות את החבר שלנו. אז כך, אני פוגע בחבר, והולך לקדוש ברוך הוא, אומר, בריבונו של עולם, ביני לבינך, בבקשה, תסלח לי. מה זה? זה בדיחה. אתה באמת מתכוון לחזור בתשובה? אתה מתכוון שאתה מבין שעשית לא בסדר? שעשית לא נכון? תיגש לאדם שפגעת בו ותבקש ממנו סליחה. תנסה לתקן כל מה שאתה יכול לעשות כדי לתקן. ולא הולכים לקדוש ברוך הוא ועוקפים את האדם שפגעת בו. אבל אנחנו צריכים להבין בצורה יסודית מה התורה אומרת, מה בכלל מוגדר כפגיעה. איך אנחנו מדברים, איך אנחנו מתייחסים לכל מכלול היחסים בין אדם לחברו, כי יש דברים שלצערנו בחברה זאת או אחרת מקובלים כביכול כהתנהגות נורמלית, והתורה אומרת שהדברים האלה אסורים באופן מוחלט. ואני הבאתי לכם בדף שמצולם לפניכם פרק שלם ברמב״ם. רמב״ם כתב ספר הלכה, כל ההלכות, ויש לו די בהתחלת הספר, החטיבה השנייה בספר נקראת הלכות דעות. הלכות דעות זה לא כמו שאנחנו חושבים היום, דעה זה מחשבה, אלא ברמב״ם הלכות דעות, הכוונה היא הלכות מידות טובות, התנהגות טובה. והפרק האחרון כאן בהלכות דעות, הוא נותן לנו הלכות שהן יחסים בין אדם לחברו. מה אסור? מה אסור לעשות? אז בואו נראה את הרמב״ם. ממש, אני הולך ללמוד איתכם הלכה היום. זה שיעור אמונה, אבל אנחנו הולכים ללמוד הלכה. כתב הרמב״ם, המרגל בחברו עובר בלא תעשה, שנאמר לא תלך רכיל בעמך. זאת אומרת, יש איסור בתורה, שוב, הלכה, זה לא תנסה, תשתדל, זאת הלכה. הלכה שיש עליה איסור חמור בתורה. אומר הרמב״ם, אף פי שאין לוקים עליו זה, לא מקבלים עליו מכות, אבל אבון גדול הוא וגורם להרוג נפשות רבות מישראל. לקח נשמח לו ולא תעמוד על דם רעך, צא ולמד מה אירע לדואג האדומי. זה סיפור שיש לנו בתנך, שדואג בא וסיפר סיפור, מה זה רכיל, אומר הרמב״ם. דוגמה בדואג. דואג בא, סיפר דבר. וזה דבר שלילי. הבן אדם מתכוון לעשות דבר טוב. אבל בגלל שהוא בא ברגע קריטי, ואמר לזה שזה עשה כך וזה אמר כך, בסוף הרגו עשרות אנשים. הוא הרג אותם לפי, כן, זה לא כתוב בפרק בזה, אבל בחלק הראשון של הסיפור, אבל קודם כל, הוא אמר. זאת הבעיה, אנחנו לא באים אליו באשמה על זה שהוא רצח כאן. זה אשמה חמורה מאוד, כל אחד מבין שזה דבר שאסור לרצוח. אבל אנחנו באים ואומרים, אסור לספר דברים מאחד לשני, אפילו שהם לא שליליים. אומר רמב״ם, איזה הוא רכיל? זה שטוען דברים, לוקח את הדברים, והולך מזה לזה, ואומר, כך אמר פלוני, וכך וכך שמעתי על פלוני, אף פי שהוא אמת, הרי זה מחריב את העולם. תראו איזה ביטויים פה. וזה חוזר עכשיו הלכה אחרי הלכה, אתם תראו את זה. יש פה יסוד. חברה מתוקנת בונים רק בהתנהגות שמותרת על פי התורה. מי שמתנהג אחרת, זה לא רק שהוא לא צדיק. זה לא רק שהוא פגע במישהו מסוים. אלא הוא הורס את המרקם החברתי. וחברה כזאת הולכת ומתפוררת ומתפרקת וגורמת נזק עצום לכולם. אנחנו נראה את זה עוד בהמשך. יש אבון גדול מזה עד מאוד, אומר הרמב״ם. תראו למה אנחנו רגיל. החטא הראשון, האיסור הראשון לא תלך רכיל, זה סכנת נפשות. זה גורם לרצח. ויש דבר עוד יותר חמור. עוד יותר חמור מסכנת נפשות. למה? כי זה סכנת נפשות עוד יותר גדולה. מה זה? הוא בכלל לאו זה, כלומר מי שעושה כך עובר גם על מה שנאמר לא תלך רכיל בעמך, והוא לשון הרע, והוא המספר בגנות חברו, אף פי שאמר אמת. כלומר, הראשון שהוא הולך רכיל, הוא לא סיפר דבר שלילי, אבל כיוון שהוא ככה מקשר בין זה לזה, ואנשים מגיבים, ונוצרת פה מערבולת שלמה, ובלגן שלם, ואנשים כועסים אחד אחרי על השני, אז הוא כבר בסכנת נפשות. אבל השני הולך לספר דבר שלילי על השני. על זה אמרתי לכם כבר, צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, על מה היה מדבר בערב יום כיפור? על לשון הרע. היה אומר לנו, יש פסוק בנביא, איש את רעת רעהו, אל תחשבו בלבבכם. אם לא תחשבו רע על השני, גם לא תגידו רע על השני, גם לא תזיקו לו. זה מתחיל מהיחס. כן.
אני אגיד משהו שמצרח, אני אגיד
אתה רוצה להגיד שהוא נמצא בבית חולים, אתה רוצה לעזור לו, אתה לא רוצה לעשות לו דבר שלילי. אז אתה לא תבוא ותגיד לבן אדם, תשמע, הוא יצא מדעתו, והוא משתולל, והוא ככה, ושם אותו בבית חולים. לא. אתה תבוא ותגיד, תשמע, אתה מכיר את פלוני? הוא מסכן. הוא עכשיו לא עלינו, הוא שפס בבית חולים. אתה יכול לעזור לו? הטון משנה כאן את הכל. וכמובן שקודם כל הכוונה משנה. האם אתה הולך, ואתה שוקל את זה, האם אתה הולך לעזור, לסייע, להיטיב לבן אדם, או להזיק לו? וכמובן, נראה אחר כך ברמב"ם שיש כל מיני תירוצים פה. עכשיו, כל זה על אמת, אבל ממשיך הרמב"ם, הוא אומר שקר, נקרא מוציא שם רע על חברו. זה עוד יותר חמור. אבל בעל לשון הרע, יש אדם שהוא מסיפר לשון הרע. ויש אדם שהוא בעל לשון הרע. כמו שאומרים, זה בעל הבית, כן? הבית שייך לו. אז האדם הזה, הוא כבר, יש לו רכוש גדול של לשון הרע. בית חרושת ללשון הרע. מה זה? זה שיושב ואומר, כך וכך עשה פלוני, יושבים ככה מסביב לשולחן, מדברים אחד עם השני, מה יש לך להגיד על זה? זה, הוא עשה ככה, והורים שלו עשו כך וכך היו אבותיו, וכך וכך שמעתי עליו, ואמר דברים של גנאי. על זה אמר הכתוב, יחרט השם כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות. אומר, זה דבר שהקדוש ברוך הוא לא סובל. זה דבר שצריך לחסל אותו, את התופעה הזאת. היום עושים את זה, משלמים לבן אדם לעשות את זה. לא לדבר על כל מי שיושב מסביב לשולחן ומפטפט ומספר על אחרים, אלא יש תוכניות בתקשורת, שזה המטרה שלהם. ויש מדורים בעיתונות שזאת המטרה, זה התפקיד שלהם. בן אדם משלמים לו כדי ללכת ולספר לשון הרע בצורה כזאת. לא סתם לספר פעם אחת, אלא זה המקצוע שלו. הוא אפילו הולך וחופר ומחפש מה שיהיה לו מה לספר. אפילו קוראים לזה בעברית כך, יש דברים שנקראים מדור רכילות. כן? שמעתם פעם שיש מדור רצח? היו צריכים לקרוא לזה מדור רצח אופי. כן? זה מבחינת ההלכה, מדור רכילות זה מדור לאכול חזיר. זה מדור להזיק, להעליב. לפעמים זה לא להעליב, זה רק לעורר קנאה ותחרות וכדומה. זה נראה בהמשך. אמרו חכמים, ממשיך הרמב״ם, שלוש עבירות נפרעים מן האדם בעולם הזה, ואין לו חלק לעולם הבא. שלוש עבירות הכי חמורות בתורה, אדם גם מקבל עונש בעולם הזה, וגם אין לו חלק לעולם הבא. הדבר הכי חמור שיכול להיות, והם עבודה זרה, עבודת כוכבים, וגילוי עריות, ושפיכות דמים. אין, לא צריך לספר כמה הדברים האלה חמורים. ולשון הרע כנגד כולם. אין, אדם שסיפר לשון הרע צריך להגיד, רגע, אני עכשיו עבדתי על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ועוד אמרו חכמים, כל המספר בלשון הרע כאילו כופר בעיקר. כופר בקדוש ברוך הוא, שנאמר בפסוק, אשר אמרו ללשוננו נגביר, בואו נפעיל את הלשון, כן? שפתנו איתנו, מי אדון לנו? אם יש לנו יכולת דיבור, אנחנו יכולים לפטפט, אנחנו יכולים להרוג אנשים בדיבור שלנו, כן? בואו נחסל את ההוא, פשוט נדבר עליו בתקשורת, בין החברים, בזה. אז אנחנו קובעים כאן מה קורה. מי קובע את סדר היום הציבורי? איש התקשורת שמדבר ומוציא לה, זה יכולים לעשות דברים כאלה בצורה חיובית דרך אגב, כמובן. באים ואומרים, פלוני צריך כסף. הוא מסכן, הוא עבר ניתוח, הוא ככה, בוא תעזרו לו. יפה מאוד. גם לא צריך להיזהר, גם שם לא תמיד כדאי לספר את השם, לא כדאי לתת פרטים אישיים, לא לבייש בן אדם. אבל אפשר לעשות דברים חיוביים. אבל אם משתמשים בזה לשלילה, בא בן אדם הזה ואומר, הנה, אני אחסל את ההוא. אומר הפסוק, כאילו אומר, מה, יש מישהו שבורר אותי? יש מישהו שקובע לי מה לעשות? אני קובע מה סדר היום הציבורי. זה כפירה בקדוש ברוך הוא. אתה אומר, אתה קובע? לא, הקדוש ברוך הוא קובע. הקדוש ברוך הוא אומר, זה מותר וזה אסור. זה תעשה וזה לא תעשה. לא אתה אומר את זה. אבל אתה מתרגל לכוח הלשון, זה מושך מאוד כוח הלשון. אתה מושך מכל מיני דברים אחרים. אין, יש פעמים מספרים על אנשים שהמציאו המצאות מדעיות וחשבו, עכשיו אנחנו נכבוש את העולם. זה לא קורה הרבה. בן אדם בדרך כלל מבין את הגבולות שלו. אבל בכוח הדיבור, כוח הלשון, בן אדם לא מבין גבולות. מדברים, דיבור זה זול. מדברים בקלות, מדברים, מדברים, מדברים. אין בעיה. חושבים שאף אחד לא, לא, אף אחד לא מתייחס, אף אחד לא שם לב. אני, שוב, אני אדון. אני קובע. ועוד אמור חכמים, שלושה לשון הרע הורגת. סיפרת לשון הרע. אתה יודע מה עשית? רצחת שלושה אנשים. מה זה שלושה? למה דווקא שלושה? פשוט מאוד. האומרו, והמקבלו, וזה שאומר עליו. מי זה השלושה אנשים? מי שמספר לשון הרע, קודם כל, הורג את עצמו. הוא הורג את האישיות שלו. הוא הורג את איכות החיים שלו. הוא הורג את היחס החברתי האמיתי שלו. אבל כמובן, בינתיים הוא גם מצליח להרוג את האדם שהוא מספר עליו. כן? יכול להיות שהבן אדם הוא צדיק והכל בסדר, אבל משהו הוא יסבול ממה שכולם יראו אותו בתואר אחד, לא בסדר ולא ככה ולא ככה. הוא יעבור גיהנום בעולם הזה. טוב, הקדוש ברוך הוא יעזור לו, לא יצטרך לעבור גיהנום בעולם הבא. זה שסיפור עליו. הוא בסדר. אבל בעולם הזה בינתיים הוא מת. הוא מת ביסורים קשים. והשלישי שהורגים אותו זה מי שמקשיב ללשון הרע ומקבל. אומר רמב״ם, והמקבלו יותר מן האומרו. זה מובן מאוד. אתה מאמין. כן, ההוא, יש לו חשבונות, הוא מספר, הוא שונא, הוא לא בסדר, הוא באמת לא בסדר. אבל מי אמר לך להאמין? אם אתה לא תאמין, יש פיתוי כזה. מי אשם בגניבה? לא העכבר, אלא החור. העכבר הולך וחוטף לחם, גבינה, משהו. טוב, אבל מי מאפשר את העכבר לחטוף? זה שיש לו חור לברוח אליו. כן? אם גנב, היה גונב חפצים, ולא היה לו למי למכור אותם, מה הוא היה עושה? יושב בבית עם החפצים, לא, לא היה שווה לו. הוא לא היה גונב. אם אדם מספר לשון הרע, וכולם אומרים לו, מה אתה מספר לשון הרע? לא מוכנים לשמוע. עוף מפה. אז לא היה כלום. זה שכולם מדליקים את הרדיו, את הטלוויזיה, קונים את העיתונים האלה. הם היום זה לא רק מאפשרים את לשון הרע, הם משלמים את המשכורת למי שאומר את לשון הרע. כן.
אבל אני מבין מדבריך שאנחנו לוקחים אחריות גם לזה שאנחנו קונים עיתונים ותקשורת לזה שהאחר בעצם משמיע לנו. אבל לפעמים נגיד בנושא כאילו כך לגעת במשהו יותר כללי, לא רק בנושא אישי אלא שנתקלו בזה אני מאמין. אם מדובר באיש משפחה שהוא לאו דווקא מכיר את החוקים, אתה לא יכול לעצור אותו באמצע להגיד תשמע זה לשון הרע.
ודאי שאלף, ודאי שאתה יכול לעצור אותו באמצע, אבל גם אם אתה לא יכול לעצור אותו באמצע, אסור לך להאמין. אתה צריך להגיד לעצמך, תשמע, הבן אדם הזה תפסו אותו בשעה של חולשה, הוא מתעצבן, הוא לא אחראי על מה שהוא אומר, ואני אסור לי להאמין לאף מילה ממה שאמרו. וזה יכול להיות דברים חמורים מאוד. מה פירוש חמורים מאוד? בא אליי תלמיד, אומר לי, תשמע, אני באתי למכון מיה ללמוד, ואני רוצה ללמוד, ועכשיו אמרו לי דבר היום ונוגע. אני רוצה לעזוב. מה היית עושה במצב כזה? היית רץ להגיד, רק מה זה, אומרים לתלמיד דבר כזה גרוע, אז צריך לקום ולעצור, להגיד, לנזוף באדם שאמר, לתקן. לא. אתה צריך להגיד, רגע, התלמיד הזה, אני מבין, כואב, לא עושה דבר בכוונה רעה. אבל אולי הוא הבין לא נכון. אולי הוא תרגם את הדברים, אולי אנשים השתמשו בשפה אחרת והוא לא מגיע לשפה הזאת, אולי הוא בכלל, הוא שמע לא בדיוק, ובאותו רגע הוא היה רגיש, ויש הרבה מקרים כן. יש לי, מי שעוסק בייעוץ לזוגות, שחס וחלילה יש סכסוכים ביניהם, לומד מהר מאוד שהוא יכול לשבת עם בן אדם אחד, לשמוע סיפור שנשמע הגיוני לחלוטין. יושב איתו פעם אחרי פעם, והסיפור עקבי, והכל ברור, והתמונה ברורה, עד שהוא פוגש את הצד השני. ואז פתאום הוא לא מבין מה קרה. המציאות שונה לגמרי ממה שאמרו לו. יכולים אפילו להביא לך הוכחות בשטח. יש סיפור על אחד מגדולי ישראל. שישב פה בירושלים, בבית הדין, ומגיע בן אדם עם רואים, הוא חטף מכות, הוא נראה עם סריטות ועם מכות וזה, ובא לבית דין ככה בריצה ואומר, רבותיי בבקשה תראו מה פלוני עשה לי. אז אמר הרב בשקט לפקיד שהיה שם בבית הדין, לך לפלוני הביתה ותראה מה קורה אצלו. חזר הפקיד אחרי כמה דקות, אמר, כן, פלוני שוכב במיטה, הוא לא מסוגל לזוז בגלל המכות שהוא חטף. אם לא היו בודקים, היו אומרים, הנה, הראשון, רואים בעיניים שהוא חטף מכות, נכון? אז בטח זה שנתן לו את המכות לא בסדר. מה מתברר? שהוא חטף עוד הרבה יותר גבוה. שעכשיו צריך לדעת מה קרה, למה רבו, מי התחיל, שניהם לא בסדר אולי, אבל... אתה מבין מה שאני אומר? אפילו אתה רואה, נראה לך שאתה רואה עובדות בשטח. אתה לא יכול לסמוך על זה. לא לדבר על המצב של היום שבאים ואומרים, הולכים להגיש נגד מישהו כתב כך וכך. הולכים להגיש אפילו תשאל עורך דין שזה לא אומר כלום. אבל כולם אומרים, הוא לא בסדר, ואנחנו לא רוצים להתעסק איתו, וצריך לפטר אותו, וצריך לעשות ככה, וצריך להחרים אותו, וצריך לגנות אותו. מה, אתם יודעים שהוא עשה משהו? אתם לא יודעים כלום. זה לשון הרע. וכך היא הורגת אנשים. פשוט הורסת להם את החיים. אתה יודע מה קורה לבין... ודאי שיש שלבים, אבל השלבים האלה עוברים אותם כל כך מהר שאתה בכלל לא תרגיש. אתה תספר למישהו על פלוני איזה דבר, והוא כבר מתגלגל אצלו, טוב, זה לא הבן אדם הכי טוב, אני לא סומך עליו, אני לא אעשה איתו את זה, ואני לא אעשה איתו משהו אחר, ובכלל לא כל כך מתחשק לי להיות חבר שלו. זה מתגלגל מהר מאוד. וזה עוד בדברים קטנים, שאתה מפרסם על מישהו בעיתונים שההוא עומדים להעמיד אותו למשפט, שעוד יש כתב אישום בדרך, אולי יש התחלת חקירה, כבר כמעט חוץ מהמשפחה מיידית, אף אחד לא מוכן לדבר איתו. באמת הרסת לו את החיים. ראינו כבר דברים כאלה. זה שמדברת על לשון הרע, נכון, זה לוקח זמן עד שהוא מת. אנחנו נראה את זה בהמשך. ויש דברים, אומר הרמב״ם, שהם אבק לשון הרע. אבק לשון הרע זה לא לשון הרע החמור, אבל זה גם כן לשון הרע. כיצד? אומרים, מי אומר לפלוני שיהיה כמות שהוא אתה? מה, אתם חושבים, הוא בן אדם טוב. מי אומר שימשיך להיות בן אדם טוב? והטלת ספק באישיות שלו. או שהיא אומרת שיתקו מפלוני, איני רוצה להודיע מה הרע או מה היה. אני לא רוצה לדבר עליו. כאילו אתה אומר, יש לי לשון הרע, אבל אני צדיק, אז אני לא רוצה להגיד עליו לשון הרע. אז רק רמזת, רק נתת לאנשים את ההרגשה שהוא לא בסדר. רק היוצא בדברים האלה. ויותר מזה, כל המספר בטובת חברו, בפני שונאיו, הרי זה אבק לשון הרע, שזה גורם להם שיספרו בגנותו. ועל זה עניין אמר שלמה, מברך ראהו בקול גדול, בבוקר השכם, כללה תחשב לו, שמתוך טובתו בא לידי רעתו. אתה בא ואומר לאויב שלו, תראה איזה בן אדם טוב הוא. אז אויב אומר, מה הוא בן אדם טוב? הוא כזה וכזה וכזה וכזה. אתה גרמת לשון הרע. וכן המספר בלשון הרע דרך שחוק ודרך קלות ראש. כלומר, שאינו מדבר בשנאה. מה, אני לא מתכוון להגיד דברים רעים. סתם אמרתי בדיחה, לא התכוונתי, לא זה. הוא ששלמה אמר בחוכמתו, כמתלעלע היורה זיקים, חיצים ומוות, ואמר, לא משחק אני. תראו לעצמכם בן אדם מחזיק, כן, אז היום זה רובה, אז זה היה קשת וחיצים. הוא מחזיק, אומר, מה, אני סתם משחק, יורה פה, יורה שם, אבל אלה חיצים. אתה יורה כדורים חיים, ואתה אומר, לא, זה רק בשחוק. מה זה רק בצחוק? אתה בצחוק, יורג בן אדם. וכן, המספר לשון הרע דרך רמאות, הוא שיספר לתומו כאילו אינו יודע שדבר זה שדיבר לשון הרע הוא. אלא כשבמכין בו, אומר, איני יודע שדבר זה לשון הרע, או שאין לו מעשיו של פלוני, כן? מה, אני סיפרתי לשון הרע, לא ידעתי, לא התכוונתי, לא. בינתיים הוא סיפר. אחד המספר בלשון הרע בפני חברו או שלא בפניו. והמספר דברים שגורמים אם נשמעו איש מפי איש להזיק חברו בגופו בממונו ואפילו להצר לו או להפחידו ואיזה לשון הרע. לא לדבר היום על זה שאדם מדבר בתקשורת ויכולים מיליון אנשים לשמוע את זה. אבל פה, לא, מה פתאום, אני רק סיפרתי לחבר שלי. כן, סיפרת לחבר והחבר סיפר לחבר ועכשיו כולם כבר יודעים. כן? בכלל, אסור, כשאומרים לך דבר בסוד, אסור לך לספר אותו. ואם נאמרו דברים אלו בפני שלושה, כבר נשמע הדבר ונודע, ואם סיפר הדבר אחד מן השלושה פעם אחרת, אין בו משום לשון הרע, והוא שלא יתכוון להעביר הכל או לגלותו יותר. החפץ חיים בהלכות לשון הרע שלו, עובד על ההלכה הזאת, עבודה גדולה מאוד, אומר, איך יכול להיות? מה, בגלל ששלושה אנשים סיפרו, אז מותר פתאום לספר לשון הרע? זה אומר שמדובר במקרה מאוד מאוד ייחודי, שזה דבר שהוא לא בכלל לא שלילי, אלא אולי אפשר לפרש אותו בשלילה. וכבר סיפרו אותו בפני אנשים, והם לא לקחו אותו בשלילה. ובקיצור, הוא מעמיד בזה תנאים על גבי תנאים, על גבי תנאים, על גבי תנאים. כל אלו, אומר הרמב״ם, הם בעלי לשון הרע שאסור לדור בשכונתם. לא יודע מה אנחנו עושים היום, okay? היה צריך להיות מצב, על פי ההלכה, אנחנו יודעים שבשכונה יש אדם אחד בבניין, יש אדם אחד שמספר לשון הרע, זהו די, אסור לגור בבניין הזה. בשכונה, בבניין, זה בעיה גדולה מאוד היום. מה אנחנו עושים? וכל שכן לשב עמהם, ולשמוע דבריהם, ולא נחתם גזר דין על אבותינו במדבר, אלא על לשון הרע בלבד. אז אומרים חז"ל, בשביל זה, תשמע, אומרים, אנחנו יודעים, יש מצב שאתה תקוע, אתה לא יכול לברוח, אין לך מקום אחר, בשביל זה הקדוש ברוך הוא סידר מראש את גוף האדם. מה זה קשור לגוף האדם? כל אחד יש לו בלשון שלו דבר מעניין שאין בשאר המקומות בגוף. יש לו אפשרות לקפל את האוזן ולסתום אותו. שמתם לב, כן? זה דבר לא רגיל. כן, חלקים אחרים של הגוף לא ניתנים לקיפול ככה. את האוזן אפשר לקפל ולסתום. אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא נתן לך את זה, שכשאתה תקוע במקום שאומרים לשון הרע, ואתה לא יכול לברוח, אין, אני יודע, אתה במילואים, ואומרים לך, המפקד אומר, כולם יושבים פה, אתה בדרך כלל אפשר לשבת קצת במרחק, אבל אין, בתוך הרכב. ולידך מספרים לשון הרע, ואתה לא מצליח לעצור את זה. קח את האוזן, קפל אותה פנימה. לא לשמוע לשון הרע. לא לשמוע, לא הצלחת ושמעת, לא להאמין, לא להתייחס. זה הלכה. וכפי שהרמב"ם אומר, כן, זה לא פחות מהלכות כשרות, מהלכות שבת, זה הרבה יותר. כן. כן, אדם צריך להגיע למצב שכל מילה שלו הוא מפקח, בהחלט. תראה, מספרים, בהתחלה זה עוצר, כי אם האדם רגיל להנהג בצורה לא טובה, תראה לעצמך ילד שלא עלינו גדל באלימות. הוא רגיל לתקשר באלימות. כן? כל פעם אתה תראה אותו משחק, תוך 5 דקות הוא כבר נתן מכות לזה, נתן מכות לזה. אתה צריך לחנך אותו לשנות את ההתנהגות שלו. בהתחלה הוא לא יזרום. יהיה לו מאוד קשה, הוא יצטרך כל הזמן להחזיק את עצמו ולמוד התנהגות אחרת. במשך הזמן הוא יתרגל להתנהגות חיובית, אז הוא יוכל שוב לזרום מחדש. מספרים על החפץ חיים שהוא היה מדבר המון. היו יכולים לשבת איתו שעות על גבי שעות והוא היה כל הזמן מדבר. וכמובן לא היה אף טיפה של לשון הרע. לנו בהתחלה זה קשה. באמת, החפץ חיים בעצמו אומר, לפעמים אדם בהתחלה רוצה להפסיק לדבר לשון הרע, הדרך הכי טובה היא לא להגיד אף מילה, לא לחיוב ולא לשלילה, על בן אדם אחר. אתה יכול לדבר על הירח, אתה יכול לדבר על מזג האוויר, אתה יכול לדבר, כן, על לימוד תורה, כל מיני, יש הרבה דברים לדבר. אבל אתה לא מדבר על בני אדם. נכון? זה לא זורם. צריך כל הזמן לחשוב, לעצור, כן בסדר, לא בסדר. כך לומדים. אבל במשך הזמן זה נהיה טבעי. אז בן אדם זורם, כמו כל בן אדם אחר, לא פחות. האמת היא שאפילו יותר, כי יש לו כוח חיובי שם. כן.
אני אשאל דוגמה. יש לי חבר שעשה איזה משהו, עשה לי משהו. שהוא לא טוב, ואני רוצה לספר את זה לחברה
השלישית. למה?
סיפור מצחיק.
זה, מה, אני לא מתכוון ללשון הרע, אני רק צוחק. מה?
עוד לא סיימתי את השאלה.
כן.
עכשיו, אני לא רוצה לדבר על לשון הרע, אז אני צריך להימנע מזה, נכון?
נכון, בוודאי.
אבל בכל זאת, אני רוצה לספר לחבר שלי משהו מצחיק. האם אני יכול לספר את זה על מישהו ששאר לא מכירים?
תראה, יש לפעמים אפשרות לבוא ולספר סיפור, שהוא בכלל לא מזהה בן אדם. אני לפעמים, אם תשימו לב, אני לפעמים בשיעור, אני מספר סיפורים. קרה כך וכך. אני רוצה להגיד לכם שלפעמים, כדי להסתיר את על מי אני מדבר, אני אפילו מחליף זכר ונקבה. אני מנסה להקפיד כמה שאפשר שלא יהיה שום פרט זיהוי. וגם כך, יש כלל גדול. אם אתה מדבר, אתה צריך לדבר בדבר שיש בו תועלת. יש בו תוספת טובה למישהו. אם אתה תספר דברים שליליים על עם ישראל, על בני אדם בעולם, בלי שיצא מזה דבר טוב, אתה סתם מוסיף שלילה בעולם. זה לא בריא. אתם לא יודעים כמה זה לא בריא. אתם מפתחים לאנשים גישה ביקורתית, גישה שלילית, גישה שנותנת הרגשה, הכל לא טוב מסביב. זה מחליש את כוח החיים של האדם. זה מחליש את האמון שלו. זה מחליש את המוטיבציה שלו. זה לא בריא. רק כשאתה בא ואומר, תשמע, אני רוצה שהאדם הזה ירוויח, אז יש לך מטרה חיובית? אתה בא, לפעמים אתה מספר לו, אל תעשה דבר כזה וכזה, כי פעם קרה לי... כן. אז אתה מנסה לעזור לו, אתה מנסה לתקן אותו. אחרת, יש עניין לא לספר דברים שליליים. זה שייך למה שלמדנו על הלל, היחס החיובי. כן.
הרב אמר שלא צריך להתייחס אם שומעים
ללשון
הרע.
לא צריך להאמין כששומעים ללשון הרע.
אבל גם לא, כאילו אם מישהו מדבר, אז לא להתייחס.
לא, מה פרש לא להתייחס? לא להתייחס בצורה של הסכמה, בצורה של תמיכה. אם אתה יכול לעצור אותו, להפסיק את הלשון הרע, בוודאי, תפסיק אותו מיד.
נגיד שני אנשים מדברים,
אם זה חבר שלך, ואתה אומר לו, סליחה, לא שמת לב, אני חושב שאתה אומר לשון הרע. אתה מפסיק אותו. ואם זה מישהו, כן, אתה אחראי, אתה מחנך, ואתה אומר למישהו צעיר, תפסיק לדבר, כך זה לשון הרע.
אם זה שני אנשים חילונים מדברים לשון הרע ביניהם, ואני שומע את זה פתאום, אפשר לעצור אותו?
אז זה אתה צריך לחשב, מה היכולת שלך להגיד להם משהו? אם הם לא חושבים שצריך לשמור את ההלכות, אז זה לא נימוק עבורה. אתה יכול לבוא ולהגיד, תשמע, אתם סתם מזיקים, לא כדאי, לא יפה, לא נעים. אז צריך לחשב, האם באמת זה יועיל? כי לפעמים אתה תגיד להם להפסיק, והם רק יספרו יותר. אז אתה צריך לדעת מה הכוח שלך להפסיק. לכן יש מצבים שאתה לא יכול להפסיק. אם אתה יכול להפסיק את הלשון הבא, זה מצווה גדולה. כן.
בעבודה הקודמת, למשל, זה חלק
מהבית של העבודה. חצי מהעבודה הייתה לדבר על הבוסים ודברים מהסוג הזה. עכשיו, אתה לא יכול לצאת מהחדר ולמנוע את המצב הזה, זה המהלך הטבעי של החיים החילוניים. טוב, קודם כל, תקדיש מחשבה היטב לשאלה האם אתה יכול להפסיק את זה. לפעמים אתה כן יכול למצוא תחליף, אתה יכול למצוא לאנשים עיסוקים אחרים, אתה יכול לשנות את הנושא. אם אתה באמת לא יכול, אם עדיף שלא תהיה שם. עדיף אפילו לעבור, להחליף עבודה בשביל זה. אם אתה לא יכול, אז מה שנשאר לך לעשות זה לא להאמין למה שאומרים.
זה מציאות, אבל במקרה הזה, זה מקרה של אמת. זה לא לשון הרע של יוסי דבר...
לא משנה, אבל אמרנו שיש שלוש רמות. הרמה הראשונה זה שבן אדם אומר דבר שהוא לא שלילי, אבל בגלל שהוא מעביר אותו מאחד לשני הוא גורם נזק. המקרה השני, שהוא מדבר דברים שליליים אמיתיים, זה איסור לשון הרע. והמקרה השלישי, הוא יותר חמור מלשון הרע, זה שהוא אומר דברים שהם לא אמיתיים. אז זה מוציא שם רע. לשון הרע הוא לספר דברים אמיתיים שליליים. וזה איסור מוחלט. רבותיי, נמשיך בשאלות אחר כך, כי אני רוצה פה להתקדם. זה לשון הרע. ממשיך הרמב״ם בעוד שתי הלכות. הנוקם מחברו עובר בלא תעשה, שנאמר לא תיקום. אסור, נקמה היא דבר אסור. יש, נכון, כתוב בפסוק, כן נקמות השם. אז מסביר הרב קוק, בוודאי. הקדוש ברוך הוא דואג להעניש את הרשעים, כדי שיהיה יותר טוב בעולם. צריך ללמוד שדבר רע מקבל עונש. זה לא תבוא, תביא את הגנב לבית משפט, והשופט יגיד, טוב, לך הביתה, אסור לקום. פשוט שמי שיש לו תפקיד רשמי, שופט בבית משפט, כן? ממשלה, במצב שצריך לחסום את הדברים האסורים השליליים, אז לפעמים צריך לתת עונש, אבל אז העונש צריך להיות מחושב כדי שהוא יועיל. הוא לא בא רק לשם נקמה בלבד. כך כותב הרב קוק. נקמה זה לא, הוא עשה, אני רוצה לתת לו, שיחב לו. לא. כשהקדוש ברוך הוא נוקם פירוש הדבר שהוא מלמד את השלילה שבדברים, הוא מתקן. אבל סתם בן אדם בחברו, אתה לא אחראי על החבר שלך. אתה לא השופט שלו. אתה לא המחנך שלו. אסור לך לנקום. ואף על פי שאינו לוקח עליו, שוב, אלה עבירות שמסיבות הלכתיות לא מקבלים עליהן מלכות, אלא בכל זאת, דעה רעה היא עד מאוד. אז אומרים, מה, אבל השכן שלי עשה לי כך וכך, מה, אני אשתוק? אם הוא עושה לך נזק, צריך לראות איך עוצרים את הנזק. אבל הוא לא עושה נזק, הוא סתם, הוא מגיז אותי, הוא מעצבן אותי, הוא כועס עליי, הוא כל מיני דברים. בסדר. אז מה עושים? אלא רואה לו לאדם להיות מעביר על מידותיו, על כל דברי העולם. שהכל אצל המבינים, דברי הבל והווי ואינן כדי לנקום עליהם. אומר, בן אדם צריך להגיד, הקדוש ברוך הוא רצה שאני קצת, תהיה לי כפרת עוונות. הוא עשה איתי חסד. במקום להביא עליי חלילה מחלה, הפסד כספי, אז הוא הביא לי קצת עוגמת נפש שמישהו דיבר איתי לא יפה. זה יכול להיות עוגמת נפש אפילו גדולה. אבל יחסית למחלות ולהפסידים אחרים זה דבר קטן. מספרים על אחד מגדולי ישראל שהלך עם ידיד שלו. והידיד אומר, יש אנשים שמקללים אותך, מבזים אותך, למה אתה לא מגיב עליהם? הם הולכים להם ברחוב, ופתאום בא כלב, וקופץ על החבר הזה של הרב, ומלכלך לו את הבגדים, את החליפה, ואת המכנסיים והכל, ובורח הכלב. אומר לו הרב לחבר, למה אתה לא צועק על הכלב הזה? למה אתה לא מגיב? אומר, הכלב, מה, הכלב מבין משהו? אומר, נכון, גם האנשים שמקללים אותי לא מבינים מה שהם עושים. הם טיפשים, אחרת הם לא היו מקללים. על הרב קוק, סיפרתי לכם את זה כבר, הרב קוק מסופר שמוצא יום כיפור אחד, נכנס אליו תלמידו הרב חלף, וראה שהרב קוק זורח. נראה בעולם עליון. לא, אחרי יום כיפור, אבל זה היה יותר מכל שנה. מה שאל הרב חלב, הרב, מה קרה השנה? מה היה כל כך מיוחד ביום כיפור? אומר לרב קוק, היו אנשים שביזו אותו בצורה נוראית. אומר, אני עבדתי על עצמי השנה ביום כיפור, שמחלתי, סלחתי במחילה גמורה לכל מי שפגע בי. ולכן אני יודע שגם הקדוש ברוך הוא יסלח לי על כל מה שאני חטאתי. זאת ההדרכה של התורה. ומפרט הרמב״ם, כיצד היא הנקימה, מה זה נקרא לנקום? עניינים שבין אדם לחברו, יחסי שכנים. אמר לו חברו, השילני קרדומך, אמר לו איני משילך, אתה הולך לשכן, מבקש ממנו, בבקשה, תן לי מברג. הוא אומר, מה פתאום, שאני אתן לך מברג? לא רוצה. אתה הולך הביתה, מתרוצץ, לחפש מברג, להסתדר. למחרת השכן ההוא דופק לך בדלת, כן? ואומר לו, בבקשה, תן לי פטיש. ומה, אני משוגע? אחרי שאלבת אותי אתמול, לא נתת לי מברג? אמר לו, איני משילך כדרך שלא ישאלתני כששאלתי ממך, הרי זה נוקם. אסור לעשות את זה. תבינו מה התורה אומרת. אנשים לא היום יחשבו שאתה מטורף לגמרי. אני אומר לכם שוב, אתמול באת לשכן, ביקשת מברג, אומר לא, לא מוכן לתת לך מברג. היום השכן בא אליך, חצוף. בא אליך, אומר, בבקשה, תן לי פטיש. אסור לך למנוע, למנע מלתת לו את הפטיש. כשיבוא לו לשאול, ייתן בלב שלם, ולא יגמול לו קשה גמלו. וכן כל כיוצא בינו, וכן אמר דוד בדעותיו הטובות, אם גמרתי שולמי רע והחלצה. עכשיו, יותר מזה, יש עוד הלכה. וכן כל הנותר, נותר מלשון שומר, עוד רגע תבינו, לאחד מישראל עובר בלא תעשה, שנאמר ולא תטעו את בני עמך, כיצד היא הנתירה, ראובן שמה לשמעון הזכר לי בית זה. או השילני שואל זה ולא רצה שמעון. ימין בר שמעון ראובן לשאול ממנו ולזכור ממנו, ואמר ראובן, היי לך, כך, הרי אני משילך. ואיני כמותך ולא אשלם לך כמעשיך, העושה כזה עובר בלא תיטור. זאת אומרת, אותו סיפור. באת לשכן, ביקשת מברג, אומר, אוף מפה. למחרת הוא בא אליך וביקש פטיש. לא רק שאתה צריך לתת לו את הפטיש, אלא אסור לך להגיד לו, הנה, תראה, אני נותן לך פטיש, לא כמו שאתה עשית לי. איסור מוחלט. אסור להגיד לו מילה. אתה תיתן לו בשמחה, בחיוך, תיתן לו את הפטיש. שאל אותו מתי, הוא מחזיר את זה וזה, והכל תן לו בהשאלה את הפטיש. אלא, אומר הרמב״ם, ימחה הדבר מליבו ולא יתרנו, כלומר לא ישמור את זה בלב, שכל זמן שהוא נותר את הדבר וזוכרו, שמה יבוא לנקום. לפיכך הקפיד התורה לנתירה עד שימחה האבון מליבו ולא יזכרנו כלל. וזוהי הדעה הנכונה שאפשר שיתקיים בה יישוב הארץ ומסעם ומתנם של בני אדם זה עם זה. רבותיי, המשפט הזה הוא משהו ענק. אומר רמב״ם, מאיפה באות כל הבעיות, מאיפה באות כל המריבות? זה רצה פטיש וזה רצה מברג. ואחר כך הם זוכרים את זה שנים הם לא מדברים אחד עם השני. וזה דורך לו על היבלות, וזה לא מנקה את החדר המדרגות, וזה לא משלם כבר את המיסים של ועד הבית, וכל העסק מתפרק. וזה ככה, תיארתי בית משותף, וזה ככה בעבודה, וזה ככה בחברה, וזה ככה במשפחות. יש אחים שלא מדברים אחד עם השני שנים. אומר הרמב״ם, אתם רוצים חברה, תתנהגו ככה. כך אפשר שיתקיים יישוב הארץ ומסע ומתן של בני אדם. אתה הלכת, ביקשת לקנות משהו. הוא לא מכר לך, הוא מכר למישהו אחר. לא, לא מדברים איתו. אתה כועס עליו. מה אתה כועס עליו? יש לך חובה הלכתית, אומר הרמב״ם, תמחוק את זה מהלב שלך. בואו תראו מה מסביר כאן הרב קוק. בדיוק כאן המשך של הדברים. הבאתי לכם פה מעין היה. הרב קוק מביא דוגמה. מה קוראים חז"ל שנאת חינם? אני מדלג רגע את המשפט הראשון. ריש כף בית בצילום שלכם. אני מדלג כאן. בשורה החמישית כתוב יסוד השנאה. יסוד השנאה בא על פי רוב מצד ההתחרות של בקשת ההון. כלומר, למה יש שנאת חינם? בני אדם, יש תחרות. אני רציתי שהוא יעשה כך, הוא לקח ממני את זה, הוא העלה את המחירים, הוא הוריד את המחירים. מזה אנשים, בגלל זה אנשים שונאים אחד את השני. הוא לא השאיר לי. הוא לא שילם, הוא עשה ככה, הוא לכלך, הוא זה. מזה אנשים שונאים אחד את השני. אבל אומר כאן הרב קוק עוד חידוש. זה בא מכוונות טובות הכל. כוונות טובות? איזה כוונות טובות? זה פשוט מאוד. הבקשה הזאת, זה שמחפשים את הכסף, נסמכת על יסוד אהבת המשפחה. אדם אומר, מה החלום שלי בחיים? שהילדים שלי יהיו מאושרים, שיהיו להם חיים טובים, שאני אקנה לכל אחד דירה ורהיטים, שיהיה לו טוב, אני רוצה להשקיע בו. רבותיי, אני רואה פה מישהו צוחק, אני מקווה שהוא צוחק מאותה סיבה שאני אומר את זה. אני יכול לצטט לכם אנשים שפגשתי במילואים, בדרך, וכל מיני הזדמנויות. מה אתה מחפש בחיים? שהילדים שלי יהיו מושבים. איך אתה דואג שהילדים שלי יהיו מושבים? שהילדים יהיו מושבים? אני עובד קשה כמה שיהיה לי יותר כסף כדי לתת להם. אומר הרב קוק, אני אגלה לכם סוד, מה קורה? אתם אגואיסטים. מה פירוש אגואיסטים? אתם אומרים, אני אוהב את הילדים שלי ולכן אני שונא את ההוא. זה אגואיסטיות. אתם יודעים מה יקרה? עכשיו נחזור למשפט הראשון פה, בעין היה. כל הפרעות המוסריות, זה לא מוסרי. להיות אגואיסט זה לא מוסרי, לשנוא זה לא מוסרי. כל הדברים האלה אינן מביאות את התכלית המבוקשת, אפילו לפי הדמיון של אותו הנטעה. אתם חושבים שאתם תשיגו שהילדים יהיו מושבים, שתהיה לכם משפחה טובה. לא, אתם תשיגו הפוך. למה? כי אתם שונאים, כפי שאומר מנו את השני, כי הוא מונע מכם את הכסף שאתם רוצים לתת לילדים. כן? אז מה יקרה ומה באמת יקרה? כשמתאמץ כל אחד להגדיל כבוד ביתו, ולהצליח את בני משפחתו באהבתו אותם, הוא באמת אוהב את המשפחה, עד שהאהבה הזאת מתהפכת לשנאת הבריות כולם שחוץ לחוגו, כל מי שמפריע לי למשפחתיות, אני שונא אותו, אז הוא הופך את האישיות שלו לאישיות מושחתת. כמו שאמרנו, מי שמספר לשון הרע שזה הורג אותו. האישיות שלו היא אישיות אגואיסטית, אישיות שאומרת, אני רוצה מה שטוב לי, אז את השני אני שונא, אתם יודעים מה יקרה? סוף כל סוף מאומה איננו עולה בידו, שהמשפחה עצמה נהפכת. מצד החיסרון הפנימי שבמעמד הנפש המקולקלת המלאה איבה ואהבה עצמית נפרזה, המשפחה נהפכת לקיבוץ של אויבי נפש, אויבי איש אנשי ביתו. אדם שמגדל משפחה על יסוד נפשי כזה, זה יסוד נפשי מושחת. הוא מלא שנאה ואהבה עצמית. אני אוהב את עצמי, אז אני אוהב את הבנים שלי. בסדר, את הבנים שלי אני אוהב, אבל מי שלא מסתדר עם הבנים שלי, אני שונא אותו. הדבר הזה משפיע בתוך המשפחה קודם כל. בתוך המשפחה, אתם יודעים איך הילדים יגדלו? אז כל ילד יגיד, אני רוצה את מה שטוב לי, אני לא רוצה את מה שטוב לאח שלי. אחרי כך אני גם לא רוצה את מה שטוב לאבא שלי. אויבי איש, אויבים הכי גדולים, אנשי ביתו. הוא רצה משפחה מאושרת, טובה, מלוכדת, מאושרת. המריבות תהיינה בפנים הכי חמורות, הכי חזקות מהכל. וכל מגמותיו נהפכות לדאבון לב. כל מה שהוא רצה להשיג, הוא מפסיד. כל מה שהוא רצה להרוויח ואמר, זה יהיה העושר הכי גדול שלי, זה הצער הכי גדול שלו. זו עוגמת הנפש הכי גדולה שיש לו בחיים. אז זה מה שאומרים כאן חז"ל, תניא, אני שוב חוזר קצת להתחלה, כדי שתבינו את ההמשך. רבי נחמיה אומר, באבון שנאת חינם, מריבה רבה בתוך ביתו של אדם, הולכות וגדלות המריבות בתוך הבית, בתוך המשפחה, ואשתו מפלת נפלים, ובניו ובנותיו של אדם מתים כשהם קטנים. הכל נהרס. אז עכשיו מסביר רב קוק למה הכל נהרס, ומריבות הבנו, מה קורה הלאה? ותבינו, יש פה בעיה שהיא גם בעיה אישית וגם בעיה חברתית. האדם שבונה את החיים שלו בצורה כזאת, שבמקום לאהוב הוא שונא, במקום לחשוב מה טוב לכולם ואיך לעזור לכולם, לא תמיד שהוא חייב לעבוד בשביל לעזור לכולם, אבל הוא רוצה את טובת כולם, זה קודם כל, כן? איש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם. ואז גם כשיש אפשרות הוא גומל חסדים ועוזר גם לאחרים. אז האדם הזה, שלב ראשון, האישיות שלו מקולקלת. אומר רב קוק, והנה מהלך הפעולות הרעות של שנאת הבריות הולך הלוך וקלקל את סדרי החיים. זה מקלקל את כל החברה כמו שאמרנו. בתחילה הוא מאבד את שיווי המשקל ואת מצב השקט של החיים הכלליים. חברה שבנויה על קנאה, על תחרות, על נקימה, על שנאה, היא חברה עצבנית. היא חברה שכל אחד דואג מה השני יעשה לו. אדם לא יכול לסמוך על השני. אתם יודעים, יש, סיפרו לי, שיש פקולטות כאלה, פקולטות מאוד מאוד יוקרתיות, שהסטודנטים לא מוכנים לעזור אחד לשני עם שיעורי בית. כי יש תחרות כזאת שרק מספר קטן עובר, אם אני אעזור לשני, אולי הוא יתקדם לפניי. אז אסור לי לעזור לשני. זה הרס פנימי.
אבל מה עושים?
חברה חייבת להיות בנויה על אהבה. אהבה נותנת שקט, שלווה, שיווי משקל. אחרת החברה נהרסת מבפנים, וזה רק שלב ראשון. שלב שני, אומר הרב, אחר כך המהומה, הבלגן, החוסר שקט, מאבדת את הכוח הנדרש לעמל השכלול וההוצאה מן הכוח לפועל את הכוחות הטובים, הגנוזים בעומק כישרון חיי החברה. הרי מה בונה חברה? מה מקדמת חברה? שאנשים באים ויוזמים ועושים ויש כל מיני דברים שהם לוקחים את הכישרונות הקיימים ומפתחים. בן אדם שהוא לא שקט, שאין לו רגיעה פנימית, אין לו כוח לפתח. הוא כל הזמן מנסה להתגונן. הוא כל הזמן מנסה לשמוע על המעמד שלו. אין לו כוח לפיתוח אמיתי. ובחיים האישיים, אומר הרב קוק, לעומת זה, אשתו של אדם מפלת נפלים. מה קורה? נפל, פירוש הדבר, שהיה פה איזה כוח, היה פה משהו שהיה צריך לקרות, הייתה לידה שעמדה להיוולד, ובמקום זה לא יוצא שום דבר. ואחר כך, עוד שלב, כשהערבוב מתרבה, הוא מאבד את התקוות היותר טובות שכבר יצאו אל הפועל ומעשן עד היסוד. כבר כשיש תחרות בין אנשים, כבר אנשים לא מסוגלים בכלל לחפש את הכיוונים החיוביים, אז כל אחד מתחרה בשני, כל אחד הורס לשני, ואדם גם הורס לעצמו. השנאה אוכלת גם את האדם בעצמו. מנו, מי שמספר לשון הרע מת מזה. לעומתו, בניו ובנותיו של אדם מתים כשהם קטנים. ומסביר יותר רב, כוח האהבה הכללי הוא הנותן אורך רוח. צריך אורך רוח אפילו לדברים ביולוגיים. לספירת הירחים למלא את ימי העיבור בהסכמה פנימית, ולא התרגשות נפרזה מקלקלת את הבניין. כן, זה דבר ידוע, אישה בהיריון, אם היא תהיה עצבנית, היא תהיה בפחד, זה מסוכן. צריך כוח של שלווה פנימית, של אמון פנימי. לבנות גם ילדים, לבנות גם הריון, לבנות משפחה, לבנות חברה, לבנות את הכל. קל וחומר שצריך כוח כדי לחנף. כן? והיא הנותנת גם כן הדרכה טובה לחוס על טיפול הבנים בקטנותם. אפשר לגדל ילד בלי סבלנות, בלי אהבה? אי אפשר. זה לא אהבה אגואיסטית, זה אהבה של נתינה. וכשכוח האהבה מתאחר על ידי שנאה, מתקלקל בגלל שבן אדם נמצא במצב כזה שהוא אוהב רק את עצמו, אז היסודות מתבטלים מעיקרה, וכוח היבוס מתגלה בתוצאות היותר קרובות לליבו ונפשו של אדם. למה? כי הקדוש ברוך הוא קורא לאדם לחזור בתשובה. כן, רבותיי, אנחנו כמעט ערב ראש השנה. חזרה בתשובה, מה זה חזרה בתשובה? בא בן אדם ורואה, אי אפשר לחיות כך, כמו שראינו ברמבה. אתה רוצה שהחברה תתקיים? אתה רוצה שאנשים יוכלו לחיות יחד? אז אדם רואה את זה קודם כל במשפחה שלו. קודם כל במה שהכי קרוב אליו. הקדוש ברוך הוא עושה את זה בכוונה. למען ישוב אל השם. להיות דבק במידותיו. מה עם מידותיו של הקדוש ברוך הוא? רחום, חנון, ערך אפיים ורב חסד. כך צריך להיות. אדם צריך לדבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, לאהבה את הבריות, לאהוב את כולם, כי מעשה ידיו כולם, מעשה ידי השם. כל הבריות הקדוש ברוך הוא יצר אותם. מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא, אוהב גם את בריותיו של הקדוש ברוך הוא. ומטובו, מטוב השם, משם מגיע להם אור חיים. זאת אומרת שאנחנו מתפללים בימים נוראים, כל הזמן לחיים. מאיפה מגיעים לחיים? מגיעים לחיים מנותן החיים. מי שרוצה קשר עם נותן החיים, צריך לאהוב את הקדוש ברוך הוא ולאהוב את בריאותה. שתהיה שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. מי שיש לו שאלות, יכול לגשת ולשאול.